הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. עושים את המוות, מוגש בחסות עלי שלכת.
ברוכים הבאים לפרק נוסף של עושים את המוות, הפודקאסט בחסות עלי שלכת. שמי אלון נתיב, ולפני שנתחיל אומר מספר מילים על עלי שלכת, נותן את החסות לפרק זה. עלי שלכת הינה בית לוויות המקצועי הראשון בישראל, המציע שירותי אופרה, המילה עברית לשרפת גופות, קבורה, מעמדי פרידה, קבורה בלב ים, שימור DNA ועוד שירותים שונים בתחום דרכו האחרונה של אדם. עלי שלכת חברה בארגונים מקצועיים בינלאומיים והוקמה לפני למעלה מ-16 שנים. אתם כמובן מוזמנים ללמוד עוד באתר החברה או בדף הפייסבוק שלה. הפעם איתנו באולפן אלי ליפשטיין. את אלי אני מכיר שנים רבות, ובמסגרת המחנה המשותף שלנו, שנינו רוכבים על אופנועים, נעשה מאמץ שהשיחה לא תגלוש לנושא שקרוב לליבנו. לפני שאציג את אלי, אתקיל אתכם ברגע של עברית. אלי הוא טכנאי נתיחה. עכשיו עם יד על הלב, כמה מכם באמת מכירים את המונח? אז התשובה תבוא בהמשך. אלי, קודם כל ברוך הבא.
שלום אלון.
לפני 35 שנים למדת פרסום. היית נשוי ואפילו התחלת לעסוק בתחום, אני חושב.
שמח להיות כאן, אכן כך. לפני קצת פחות מ-35 שנים, עשיתי את דרכי הראשונה, את צעדיי הראשונים בתחום הפרסום. למדתי פרסום וחלמתי להיות פרסומאי. ראיתי בזה משהו מאוד זוהר, מאתגר, ואפילו עשיתי את צעדיי הראשונים כאמור בתחום.
וגם היה לך כבר את התחביבים או את השאלות של חיים ומוות בנושא הטרמפולוגיה, זה כבר נושא שמשך אותך אז?
זה מאוד עניין אותי. הנושא הזה של החיים, המוות ומה שביניהם, כל הנושא הזה של החיים שלנו כאן.
מה אנחנו עושים פה?
מה אנחנו עושים פה, וכל הנושאים האנתרופולוגיים, הסוציולוגיים, הפסיכולוגיים של האדם, זה מאוד עניין אותי תמיד.
ואז בתחילת הקריירה בתחום הפרסום, אשתך ואתה נקלעים לאיזה זירה של תאונת דרכים קשה, מה קורה שם?
מה שקורה שם, שאדם מבוגר נפגע מרכב, הוא היה הולך רגל, והוא נפגע פגיעת ראש קשה מאוד, אנושה. הוא למעשה היה בדקות האחרונות שלו לחיים. אשתי מאוד נבהלה, ואני לעומת זאת, היה לי מאוד חשוב להתקרב ולראות מקרוב מה קורה. זה קצת מביך, אבל האמת היא שממש התקרבתי מאוד מאוד. אפילו הוא לא רוצה לתת כאן תיאור פלסטי, אבל התבוננתי באדם, ובאמת שהוא היה ברגעים האחרונים שלו, בנשימות האחרונות שלו. זה עשה לי עצב וסקרנות גדולה. הייתי מאוד צעיר, והבנתי, תמיד ידעתי את זה, כמה אנחנו צריכים להעריך את החיים שלנו. איך בשבריר שנייה, ההולך רגל איבד את החיים שלו.
השבריריות של החיים.
כן.
אני חושב שכאן אנחנו יכולים כבר לספר לכם שאלי הוא הפרוסקטור, שזה השם הישן בעצם לטכנאות נתיחה, הבכיר ביותר בישראל, ומי שלא עשה גוגל במהלך התוכנית, אני אגלה רגע מה המקצוע. זה בעצם מנתח גופה לטובת לימודי אנטומיה או לצרכים פתולוגיים, שזה בעצם עיקר העיסוק אני חושב של אלי, ואלי מנהל את הענף או את התחום במכון לרפואה משפטית. אבל אני חושב שאולי אתה תסביר קצת את המקצוע ואת התפקיד יותר טוב ממני.
כן, בהחלט. התואר המשרה שלי הפורמלית הוא מרכז בכיר טכנאות נתיחה, בתרגום חופשי טכנאי הנתיחות הראשי במכון, מנהל מחלקות בחדרי נתיחה. עכשיו, מה זה טכנאי נתיחה? טכנאי נתיחה זה סוג של מדען אומן מדעי המוות, mortuary science. טכנאי הנתיחה הוא משתתף בנתיחה על כל הצד הטכני של הנתיחה. הוא מבטר את הגופה, הוא נוטל דגימות לעצור לבדיקות במעבדות השונות, הוא משחזר את הגופה, הוא חונה את גופה שצריכה לצאת להיקבר בחול, או לבקשה פרטית, כל מה שקשור לטיפול בגופה, בטיפול המקצועי שלה, להוציא את האיברים, לנסר עצמות, ולמצוא כליים, כל פעולה שמצריכה נתיחה, כל פעולה טכנית, זה מה שעושה טכנאי הנתיחה, כמובן בניהולו של הרופא המשפטי שמנהל את הנתיחה.
זאת אומרת, הטכנאי עושה בעצם את העבודה בפועל, ומי שמשגיח או מבקש הנחיות יותר מדויקות זה הרופא.
כן, אבל גם הרופא המשפטי עושה עבודה בפועל. הוא, קודם כל, לפני הנתיחה, הוא בודק היטב בקפדנות בדיקה חיצונית את הגופה, מתעד את כל הנזקים, וגם הוא בודק את האיברים, מנתח את האיברים אחרי שהם הוצאו. הוא גם עוקב אחרי פעולת הטכנאי ומתערב בעת הצורך, וכמובן שהרופא המשפטי הוא כותב את חוות הדעת וחתום עליה.
סיפרת קודם על התאונת דרכים, שאני מניח שהיא הייתה סוג של טריגר או הדליקה איזשהו נורה אצלך או שאיפה, אבל איך הגעת באמת לעבוד במכון? מה זה מודעת דרושים? איפה לומדים את זה? איך מגיעים לזה?
אז זהו, בערך כך. נתקלתי במודעה בעיתון.
ליטרלי נתקלת במודעה בעיתון?
כן, מודעה בעיתון למכון לרפואה משפטית דרושים טכנאי נתיחה לתוכנית הסבה מקצועית. משהו כזה. למכון לרפואה משפטית לתוכנית הסבה בעבודת בחדר נתיחה. משהו בסגנון הזה. זה הדליק אותי. זאת אומרת, אמרתי, לא העליתי על דעתי לבוא לעבוד שם. אבל אמרתי, יש לי כאן הזדמנות חד פעמית להיכנס אל בין כותלי המכון, המקום השמור במדינה, המסתורי הזה, ולהיכנס ולראות מה עושים שם. ביקור אנתרופולוגי. והצעתי את המועמדות שלי רק לצורך ביקור. ואז הגעתי, מנהל המכון קיבל אותי, נתן לי רקע, תיאר לי את אופי העבודה, וליווה אותי למטה, בחן אותי על איך אני מגיב למראות, ואני הייתי בסדר גמור עם זה. והוא נתן לי לראות נתיחה, ומאוד התלהבתי. התלהבתי מהאינטראקציה בין הרופא המשפטי לבין טכנאי הנתיחה, ונראה לי כמו איזה אומנות, כמו משהו מאוד מרתק, משהו פלאי. גופה שלמה במצב, שנראית במצב וטוב, והיא עוברת נתיחה, אנשים מקצועיים משקיעים עבודה כדי לגלות מדוע בני המשפחה נפרדו מהאדם הכי יקר להם. וזה היה נראה לי מאוד מאוד מרתק. הייתי ממש מופנט. והחלטתי שאני רוצה למשוך את הזמן. בסוף שעה, שעתיים, ארבע שעות שהייתי שם, אמרו לי, נו מה אתה אומר? ליוו אותי למנהל המכון, הוא אמר לי, נו מה אתה אומר? אמרתי לו, אני מאוד מעוניין להתאקלם, אבל בליבי אמרתי, אני רק רוצה לקחת חופש מהעבודה, ולהיות פה עוד קצת, כי אני נהנה כאן.
אז חופשה די ארוכה כבר שכמה עשרות שנים.
כן, כן, והשאר היסטוריה.
ואיך הגיבו הקרובים אליך לתהליך? לבחירה הזאת?
הקרובים אליי היו בשוק מוחלט, באלם, חשבו שהשתגעתי. אבא של אשתי, הוא היה מהנדס בניין שהשתתף בהסבת הבניין הזה למכון לרפואה משפטית, כך שהוא הכיר את המכון לרפואה משפטית, והוא אמר לי, אם אתה תעבוד שם, אני לא יושב איתך לארוחות ערב.
עד כדי כך.
עד כדי כך. והזהיר את אשתי, הוא אמר לה, תקשיבי, כולם שם מטורללים לגמרי. אין שם בן אדם נורמלי. דרך אגב, הוא קצת צודק. בזה הוא קצת צדק. אבל, והוא הזהיר אותה שאני אלך והשתגע לה. אבל אשתי הכירה אותי, ידע שאני לא הולך להשתגע, והכל בסדר. והיא זרמה עם זה.
זאת אומרת, היא תמכה בך.
היא הייתה דרוכה, ובחנה אותי בלילות, אם אני לא מתעורר עם איזושהי זעקה, והכל היה בסדר.
הזכרת באמת השינוי במבנה, הרבה, אני חושב שכמעט כולנו יודעים שקיים המכון לרפואה משפטית, או אבו כביר, כפי שיותר מוכר בציבור הרחב, אבל מעט מאוד אנשים באמת היו בתוך המתחם, וראו באמת את המבנה אבן, ואת המבנים שליד, ואת המעין מרתף, אני יודע איך לקרוא לזה, מאחורה. בוא תתאר באמת לאנשים שלא היו שם קצת את המתחם, את הסביבת עבודה.
אז המכון לרפואה משפטית, המרכז הלאומי לרפואה משפטית במדינת ישראל, זה המכון לרפואה משפטית היחידי בעולם שהמבנה שימש כבית למשפחה מכובדת.
בית מגורים.
כן, בית מגורים מפואר של משפחה עמידה מאוד בכפר אבו כביר, כפר מצרי במקור. והמבנה הזה עשה הסבה למכון לרפואה משפטית. זה לא שהרסו ובנו במקום זה מכון לרפואה משפטית. עשו הסבה. עדיין עד היום אתה יכול להרגיש צביון של בית. אתה יכול להסתובב למרות כל הרחבות ולמרות כל הבנייה ולמרות כל מה שנעשה שם בעשרות שנים, אתה עדיין פה ושם יכול להרגיש צביון של בית. בכלל הוא גם מאוד, מאוד מיוחד. אתה רואה דשא בחוץ, הוא נראה כזה מבנה לא גדול. כמו הבית של עמי וטעמי, כזה בית קטן בערבה, מבחוץ לפחות, מאוד פסטורלי. ואתה נכנס, אתה נכנס פנימה, וכמובן האופי שלו משתנה. בסך הכל בשנת, בתחילת שנות ה-40, הדרך, דרך בן צבי, זה היה, זו הייתה הדרך הראשית לירושלים. והיו בה יידויי אבנים. הבריטים, כדי למגר את התופעה, השתלטו על הבית, כי בגלל המיקום האסטרטגי של הבית, ואמרו למשפחה, גרשו אותם, אמרו להם, אנחנו נתקשר אליכם כבר, ופינו אותם, וזהו. אחר כך עוד ההיסטוריה ארוכה, מפותלת, הבית נותר שומם, רק בשנת 54 יתרו את הפרופסור קרפלוס, יתר את הבית הזה, ביחד עם עוד משלחת, ובחרו בו כמכון לרפואה משפטית.
והסביבת עבודה עצמה, חדר ניתוח, איך הוא נראה?
זה חדר נתיחה. חדר ניתוח זה בבית חולים.
אוקיי.
אצלנו זה חדר נתיחה. הוא נראה אותו דבר, הכלים קצת גסים יותר. המספריים פחות עדינות, או גם יש עדינות מאוד, אנחנו עושים דיסקציות עדינות מאוד, רק יש כלים יותר מסיביים.
זה חדר שיש בו מיטה אחת?
יש שולחן נתיחה.
שולחן נתיחה אחד, לא מנתחים בו זמנית יותר מגופה?
לא, למרות שיש חדר אחד עם שני שולחנות נתיחה.
אתה זוכר את הגופה הראשונה שהגעת אליה?
כן.
היא אליך, אולי יותר נכון לשאול.
כן. המקרה הראשון שהשתתפתי בנתיחה, זה היה סוג של מבחן אחרי תקופת התלמדות ארוכה, נתנו לי להתבטא. זה היה מקרה של אדם צעיר, בשנות ה-20 לחייו, נשוי עם ילד, שבעת פעילות גופנית, מת באופן פתאומי. ואני זוכר שהמשפחה התנגדה לנתיחה, ואחר כך הם הסכימו. ואני מאוד התרגשתי, בגלל שזה היה סוג של מבחן בשבילי. לא חשבתי בכלל על המקרה המצער, הנורא הזה. ראיתי בזה מבחן הקריירה שלי, לעתיד שלי. ובמהלך הנתיחה גילינו את סיבת המוות, שהיה לו לב ענק עם המון פתולוגיות, שזה פשוט מדהים, אדם צעיר שהיה ספורטאי, הוא לא הרגיש שום דבר, הוא לא עשה בדיקות, ובדרך כלל זה גנטי. וזה גם נתן לי הבנה, חידד לי את ההכרה כמה חשובה העבודה שלנו. אנשים לא מבינים שאנחנו גם מצילים חיים, במכון לרפואה משפטית מצילים חיים, כי למשל המקרה הזה, יש המון כאלה, כן? המקרה הזה גילינו מחלה אמום בלב, שזה מחלה גנטית, ובזכות סדרת בדיקות פשוטות, בני המשפחה, אחים, ילדים עושים בדיקות, מתגלה המום, מתגלה פתולוגיה, ומקבלים תרופה וחיים ניצלים, וקורה המון.
זה, אני חושב שרוב המאזינים פחות מודעים לאספקט הזה בתהליך. אנחנו נוטים בכלל להניח המון הנחות בחיים, כמעט ברירת מחדל, זאת אומרת, בכל תחום אנחנו רואים אדם שנראה קשוח או אולי מפחיד, ופתאום אחרי שמתחילים לדבר איתו מגלים שמדובר באדם עדין וחביב, ההפך מהסטיגמה שנוצרה לנו בעשר שניות הראשונות. קרה לך שהתחלת נתיחה מתוך הנחה שמשהו זה סיבת המוות ופתאום הפתעה יש משהו אחר?
כן, בהחלט, קרו המון. אני יכול לספר לך סיפור אחד. קודם כל, גופה, אתה, כשיש לך כל כך הרבה ניסיון, ולנו יש המון ניסיון עם זה, לגופה יש שפה, אתה לומד את השפה. וכמו נעים מאוד, אני ככה וככה, ממש ככה. אתה מתחשם מהגופה, אתה פחות או יותר מקבל תמונת מצב. אני זוכר מקרה למשל, של הגיעה בחורה, גופה של בחורה צעירה, בתחילת שנות ה-20 לחייה, היא הגיעה מבית חולים פסיכיאטרי. מוות פתאומי, לא התעוררה בבוקר. עכשיו זה קורה גם בבתי חולים לחולי נפש, למתמודדי נפש, יש תרופות, יש כל מיני חולאים. ובנתיחה הסתבר, יש כמויות אדירות של סמים, מארזי גומי, שבתוכם נמצאים סמים בכמויות אדירות, קונדומים כאלה, פשוט מאוד.
מה שנקרא מיול דרגס.
כן. יותר מאוחר, חוקר המשטרה שהוזק למכון, ומומחה לסמים, הם העריכו את השווי במאות אלפים.
וואו.
עכשיו, איך אתה שואל את עצמך, בחורה הגיעה מבית חולים פסיכיאטרי, איפה היא מאושפזת שם? מה פתאום? מה שקרה, שהיא חזרה מדרום אמריקה, ובטיסה היא התחילה להתנהג מאוד מוזר, התחילה לקפוץ, להשתולל, לצעוק, הצוות שם השתלט עליה, והיה שם רופא במטוס, והוא אמר שהוא התקף פסיכוטי, פסיכיאטרי. בנחיתה לקחו אותה באמבולנס לבית חולים, לבית חולים לחולי נפש.
זאת אומרת, לפני כן מבחינה הייתה בחורה נורמטיבית.
כן, פתאום התחילה, איבדה את זה במטוס, כי הסמים התחילו לחלחל, הייתה שם דליפה, התחילה להשתגע פשוט. ולקחו אותה להסתכלות לבית חולים פסיכיאטרי, הייתה שם יום, ואחר כך לילה, ובבוקר היא לא התעוררה.
גם היה לך פתאום שאתה מגיע לשולחן הנתיחה ומוצא אנשים שאתה מכיר?
כן. לא אנשים קרובים מאוד, אבל אנשים שהכרתי. עכשיו צריך להבין, איש צוות שלנו, שהוא מכיר היכרות אישית את המנוח, הוא לא מסוגל להשתזב בפרוצדורה, זה בלתי אפשרי. ואז אתה פשוט אומר, אני לא משתתף בזה, וחברים שלך עושים את זה. מישהו אחר, אנשי צוות אחרים. אתה לא יכול, זה בלתי אפשרי. פשוט בלתי אפשרי.
כן, זה נשמע הגיוני, אתה לא לוקח חלק, אבל זה עדיין הפתעה שאתה בא לשולחן הנתיחה. בעצם אתה אולי מכיר את השם כבר עוד קודם, אתה יודע כבר לא להיכנס.
כן, לא, פעם הייתי מאוד מבועל, הגעתי למכון, אני רואה שם ושם משפחה של אדם שהוא חבר שלי, ואני רץ בבעלה, זה לא הוא. וזה היה שם כזה, לא כל כך שכיח. אז הייתי מאוד מבועל, אבל הכל בסדר.
אז אתה אומר, גם יש הפתעות לפעמים שפתעות לטובה, זה יפה. למכון מגיעים בעיקר המקרים הקשים ביותר של המוות. אנשים שמתו מוות אלים, בין אם זה מדובר בנפגעי תאונות דרכים, התאבדויות, רציחות, ועוד לא הזכרתי חסרי בית, או מקרים טרגיים שקשישים שמתו לבדם, הכל נראה לי קשה, הכל כואב. חלק בוודאי יכול לעורר אם רוצים בכך, ואם לא, זה סוג של הזדהות אישית. מה לך היה הכי קשה?
תראה, יש כמובן אירועים שחרוטים בזיכרון, בתודעה, די טראומטיים. כמה שאנחנו רגילים למקרים הכי קשים, ובאמת אני יכול לומר שבאמת ראיתי כבר הכל. אבל הדברים הקשים, אני חושב אני יכול להזכיר את בתקופת הפיגועים, הדולפינריום, אסון הדולפינריום. זה היה אירוע שלקח לי המון זמן להתאושש ממנו. הבנות, בנות העשרה, שהיו בגיל של הבת שלי, עם אותו סגנון לבוש. פשוט אתה רואה לנגד עיניך את הבת שלי והחברות שלה, פשוט מאוד. והטלפונים שמצלצלים מהכיסים של הורים מודאגים שמחפשים את הילדים שלהם. ואלה סצנות מאוד מאוד קשות שתמיד קורים באירועים רב נפגעים. ובדולפינריום היו טלפונים, והיו פנקסים עם כל מיני ניסוחים של נוער. ממש הזכיר את הבית, הזכיר את הדברים הכי קרובים לך והכי יקרים לך בחיים. והמסה של המקרים, זה גם כן השפיע מאוד. ובכלל, בעיקר האירועים הרבה נפגעים, כשמשפחות צובעות על שערי המכון, וענן של אבל מכסה את המכון. שאתה שומע את הזעקות שבר, ואתה מרגיש את העצב, את האסון של כל כך הרבה אנשים, בית ובעונה אחת. זה לא יום עבודה רגיל, שגם כן, כל יום, דרך אגב, כל יום עבודה זה כמו אירוע רב נפגעים, יש הרבה מקרים, רק כל אירוע, כל מקרה הוא מאירוע אחר. אבל זה שגרה, זה אין בעיה. אבל ברגע שזה אירוע רב נפגעים וכל הקורבנות ממקום אחד, ומגיעים כל המשפחות בית ובעונה אחת, לחפש האם היקר שלהם נמצא במכון, זה אירוע קשה מאוד.
דיברנו בעצם שמה שמגיע למכון זה מקרה המוות האלים, אז באמת איך הולכת החלוקה? מה יש יותר? מקרה רצח, תאונות דרכים, התאבדויות, מוות בבית? יש בכלל שינוי מאז הקורונה בתקופה של החצי שנה האחרונה?
התאבדויות, ואלה המקרים הרבים ביותר. יש יותר התאבדויות מתאונות דרכים, יותר מרצח, יותר מהכל. הנתון הסטטיסטי, אם אני לא טועה, הוא כ-500 בשנה בארץ, אבל
כן,
אני חושב,
כן, זה גם מספר שאני מכיר, הפורמליה, כן. אני חושב שהוא לפחות כפול.
אני טוען שהמספר הוא הרבה יותר גבוה, כי רבים המקרים שלא נכנסים לסטטיסטיקה, מבושה וכל מיני סיבות, שהמקרה בכלל לא מגיע למכון לרפואה משפטית, וחלה עלייה, אני מרגיש, וגם החברים שלי מרגישים, עלייה משמעותית בחודשים האחרונים, בתקופת הקורונה. וזה מאוד מדאיג אותי, כי אני חושב שזו רק סנונית של מה שמצפה לנו בשנים הקרובות.
אתה מדבר על התאבדויות או אתה מדבר על המוות?
התאבדויות, אני מדבר על התאבדויות, פשוט התאבדויות, אנשים ששמים קץ לחייהם, ובתקופה האחרונה חלה עלייה.
זה באמת אמירה שקשה איתה.
זה אחד הדברים שבאמת קרובים לליבי מאוד, הנושא של התאבדויות, האנשים שלא עומדים בקצב החיים המטורף, ונפלטים לצד הדרך. פשוט מאוד, לא עומדים בקצב ושמים קץ לחייהם. ומה שמדהים הוא גם שהגיל הולך ויורד. כבר ילדים מתאבדים.
מה זאת אומרת ילדים?
ילדים. הצעיר ביותר היה בן 8.
מה?
ילד בן 8 שתלה את עצמו. כן?
זה נורא.
וכן, ואני מתעניין, כל מקרה של התאבדות, אני חוקר אודותיו. מתעניין בבן אדם, מחפש עליו בגוגל, מדבר עם החוקר, רוצה לדעת פרטים, זה פשוט נושא שהוא מרתק. כן, זה הצד האנתרופולוגי, הסוציולוגי, שמאוד קרוב אליי, נושא של התאבדויות. חקרתי את זה, כתבתי על זה, ראיינתי משפחות, עסקתי בזה שנים רבות.
דיברנו קודם על זה שאתה מתחיל בעצם במראה הקשה, או במראות הקשים של הגופות עצמם, פיזית, חיצונית, וזה עובר למראות לא פשוטים של עברי הפנים באמצע. אחר כך אתה עושה עוד פה ושם הפסקה, ונפגש עם המשפחות עצמן שהעולם שלהם חרב עליהן. ואז בסוף היום חוזר הביתה, ואמרת שאתה לוקח את העבודה הביתה, שאי אפשר לא לקחת כלום איתך, זה, אבל זה יוצר פה דיסוננס, איך אתה מתגבר עליו, איך הוא בא לידי ביטוי?
כשאני אומר שאתה, כל אחד לוקח את העבודה שלו הביתה, אבל זה לא מבחינת המראה הקשה, אתה לוקח את הבעיה שיש לך בעבודה, או איזה מקרה שהיה חריג ומשפיע עליך, בהחלט. אבל בסך הכל, כשאני יוצא מהעבודה, אני יוצא די שמח. אני יוצא שמח, כי אני חוזר...
כשאתה נזכר מה החלופה, אתה אומר, זה מסדר לך תמיד.
אני אחרי העבודה, מתקלח, מזנק על האופנוע, אני מאושר.
האמת היא שכבר אמרנו מזמן שאופנוע זה הפסיכולוג הכי טוב שיש, תמיד עולה לך חיוך שאתה עולה עליו. זה ללא ספק. אני אבל יודע, ובכל זאת מההיסטוריה מכיר מקרה אחד ספציפי, והמקרה עצמו אני חושב הוא גם היסטורי במידת מה, במידה מהותית, אפשר לומר, שפוגש אותך מחוץ לשעות העבודה.
כן, זה היה בערב, ואני לא ראיתי טלוויזיה. האמת היא שאנחנו היינו אמורים להשתתף בעצרת, אבל דאגנו, הילדים קטנים, החלטנו בכל זאת להישאר בבית. ואני הייתי שקוע בספר שקראתי, ולפתע אמא שלי התקשרה, אמרה לי, ירו ברבין. ואז דלקתי טלוויזיה, ואז כשהודיעו ש... רבין נרצח, שהוא קבעו את מותו. הבנתי שאני בדרך להשתתף בנתיחה. ואכן הוזעקתי, הגענו לבית החולים איכילוב. החליטו שהנתיחה תתקיים בבית החולים איכילוב כדי לא לשנע את הגופה.
עוד באותו ערב?
כן. זה היה מאוד מוזר לי, כי הייתי צריך לעבור דרך המכון לקחת את כלי העבודה שלי, שאני לא אמצא אותם בבית חולים. והגענו לאיכילוב.
מה זאת אומרת? סליחה שנייה, אני חייב להבין. יש לך תיק עבודה כמו של נגר, או כמו של זה שהוא תיק שלך עם הכלים שלך? או...
לא, פשוט הייתי צריך להיכנס למכון לעבודה, לקחת את הכלים, כמו המסור לניסור גולגולת. אני לא אמצא אותו... בדיוק זה שמתאים לי בבית חולים. אכן הגענו לבית החולים, והתדהמה, אנשי השב"כ היו עם הראש באדמה, וכל הבכירי בית החולים היו שם. אני זוכר את פרופסור ברבש, וכולם הייתה תדהמה ואבל, פשוט אנשים לא יכלו לדבר. עכשיו, כשראיתי את הגופה, הרגשתי קושי, קושי. הרגשתי, כמו שדיברנו מקודם, על מה קורה כשאתה פוגש מקרה שאתה מכיר אותו.
בהיכרות אישית.
בהיכרות אישית. זה מה שהרגשתי, למרות שאת יצחק רבין, לא הכרתי באופן אישי. וכבר היו הרבה אנשים מפורסמים... שטיפלתי בגופה. אבל במקרה של רבין אני הרגשתי אחרת. קשה להסביר את זה. הרגשתי ש...
הוא נגע בך.
כן, ממש, ממש. אמרתי, אני לא יודע איך אני עושה את זה. דיברתי עם עצמי, סובבתי לעצמי איזה סוויץ' במוח. אמרתי לעצמי, תשמע, זה רצח, זה מקרה רצח פשוט, ענייני ביותר, מקצועי ביותר, וזה מה שעשיתי.
ואתה עושה את הנתיחה כשאתה לבד בחדר, או שיש איתך צוות?
לא, אני קודם כל, מי שניהל את הנתיחה היה הרופא המשפטי מנהל המכון הקודם, פרופסור יהודאיף. היו בכירי בית החולים, אנשי שבק, כולם מסביבי, מסביב השולחן הנתיחה, ומתבודנים בנו עובדים. זה קצת מביך, זה יצחק רבין. והם לא רגילים לצפות בפעולות אגרסיביות של נתיחת גופה. וכל פעולה שאני עושה, מישהו קופץ כי כואב לו, וזה קשה ככה לעבוד. אבל אני התפקסתי, לא ראיתי, לא שמעתי, השתדלתי מאוד, ופשוט ביצענו נתיחה על הצד הענייני והמקצועי ביותר, תוך התעלמות מכל הרעשי רקע. מה זה רעשי רקע? זעקות רקע. קודם כל, אני זוכר את הבגדים שלו, את החפיצת סיגריה. חפיצת סיגריות, הקנט הארוך שהיה ריק. הוא ישן את הסיגריה האחרונה מהקופסה. ואחר כך בנתיחה עצמה, אנחנו נדאמנו כמה בריא היה יצחק רבין. האיש היה בן 73, מעשן כבד עשרות רבות של שנים. תשמע אלון, הוא היה בריא, הלב שלו היה כמו חדש. הריאות שלו, שום נזקי אישון, שום דבר.
מדהים.
הוא היה אמור לחיות לפחות עד כמו פרס, לפחות. וזה היה פשוט מדהים, מדהים.
האמת היא שזה מדהים לשמוע, כאילו שובר הרבה סטטיסטיקות גם, חוץ מהנגיעה ההיסטורית.
עכשיו, אופי המקצוע הזה, מה שאנחנו רואים כל יום, מבחינתי, קודם כל הוא משפיע על כל אחד קצת אחרת, זה תלוי גם במבנה הרגשי, הנפשי שלך. בגדול, אני מרגיש, מה שלי המכון לרפואה המשפטית עשה, הוא מצד אחד, אני יותר מעריך את החיים, אוהב את החיים, תמיד הייתי תאהב חיים, ככל שאני עובד יותר במכון, אני תאהב חיים יותר, כי אני מעריך יותר את החיים, מאחר ואנחנו רואים כמה דק הוא הגבול בין שיא האושר לשפל המדרגה. צריך להבין, זה מכון הרפואה המשפטית, זאת אומרת, הפציינטים שלנו זה אנשים, זה בינם שיצא בבוקר ליום מסגשג בחיים שלו, וקרה לו משהו באמצע היום, והוא לא חזר הביתה. והמשפחה מחפשת אותו, ומגיעה למשטרה, והמשטרה שולחת אותם למכון לרפואה משפטית, רק כדי לשלול. השוטר אומר, לא הייתה לו תעודת זהות, אבל זה נראה קצת, יש דמיון אולי, והוא שולח אותם, החוקר חושב שזו לא הגופה, אבל המשפחה לא רוצה להאמין בזה, היא באה רק כדי לשלול. ואז אני מסיר את הסדין, מעל פני היקר להם מכל, הילד לדוגמה. זה נורא והיום. אתה רואה אנשים שבשבריר שנייה צונחים מגג העולם, מאיגרא רמא, לג'יפה של הג'יפה של הבירה המקטע. אין להם איפה להסתתר, הם זועקים כחיה פצועה. והמונולוג, הדיאלוג עם הגופה, בוא תקום, בוא נלך. הם פשוט לא מאמינים, הם לא מאמינים שהוא מת. הם לא מבינים את הסיטואציה לפעמים. לפעמים אומרים לו, בוא תעשה משהו. רואים אותי בבגדים ירוקים כאיש צוות רפואה. אומרים לי, תעשה משהו. אלה רגעים קשים מאוד, והם שוחקים מאוד. הרגעים האלה הם מאוד שוחקים, אבל זה נותן לך פרופורציות כמה... כמה הכל שברירי וקצת פרופורציות על בעיות החיים. אני זוכר שהייתי בא הבית אחרי יום עבודה, אשתי הייתה מספרת לי את כל מיני, איזה צרה חדשה, צעצה, ואני אומר, דורי, תזבי, זה צרה, זה שום דבר, הכל טוב, חיים נפלאים. והדבקתי אותה בזה, אני מקווה קצת. מצד שני, המקצוע הזה שוחק. הוא שוחק מאוד. היום, אחרי כל השנים, אני שחוק. בהחלט. אבל לכל השנים אני מרגיש בר מזל שבאמת שבחרתי במקצוע הזה שפיתח אותי מאוד, במקום שאתה לומד בו כל כך הרבה על נפש האדם, על הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה, על החברה כולה, כי המכון לרפואה המשפטית זה בבואה של החברה, לא יעזור, זה המקום שמתנקז אליו כל הרוע, ואתה לומד שם כל יום והמון.
אתה אחד האנשים הבודדים שעובד בצמוד למוות כל יום. זה מחייב אותך סוג שמערכת יחסים אולי עם המוות. אתה אדיש למוות, אתה מפתח אדישות אליו. איך אתה חי איתו?
וואו, זה באמת כמו שאתה מתאר את זה. זה סוג של רומן. אני מצד אחד מפחד מהמוות, פחד מוות, כי סתם אני פשוט אהב חיים ורוצה לחיות טוב והרבה. מצד שני, אני יודע כמה קל זה יכול להיגמר. והיו בחיים שלי תקופות, חליתי במחלת מקצוע, שהחלמתי לחלוטין והכל בסדר, אבל עד גילוי המחלה, היה חשש שהמחלה היא קטלנית, וכבר חשבתי שאני בסוף הדרך. ואני זוכר שכתבתי על זה, שאני לא רוצה, כל השנים פחדתי לעבור לצד השני של המתרס. כי, הלו, אני איש סגל, מה זה? מה, אני מגיע לי איזושהי חסינות. משהו, קצת. לא בגיל צעיר, לא משהו, קצת התחשבות. כן, אז היו כל מיני תקופות כאלה שהיה סימן שאלה לגבי מצב בריאותי. אז כן, אבל אני אופטימי. אני מצד אחד קצת היפוכונדר, עושה בדיקות כל הזמן, מוודא שהבריאות שלי טובה, ומצד שני נהנה מהחיים.
הזכרת בחצי מילה, אתה כותב, לא פעם שמעתי על חוויות, ממש יומן, או אתה כותב לעצמך דברים?
הוצאתי לאור ספר בשם חי בין המתים בשנת 2008, וזה היה רומן שמשקף את אופי המקצוע, את ההתלבטויות, הקשיים, והמקרים הרבים, והכל שם היה אמיתי. יש בו גם את הסיפור נתיחה של רבין, ובתוך הרומן הזה שזורה ההיסטוריה של הרפואה המשפטית בארץ, שזה רק בהיסטוריה של המדינה שלנו יכל להתרחש דבר כזה. שזו היסטוריה, ההיסטוריה של המכון לרפואה משפטית ממש משקפת את הסיפור של המדינה. רק אצלנו מבית של משפחה, כמו שאמרנו, יכולים לעשות הסבה למכון לרפואה משפטית.
והיום איך התגובות של המשפחה, המשפחה המורחבת, אולי גם זרים?
המשפחה המורחבת והמשפחה והמכרים שלי, אני מכירים אותי ואני זה המכון, זה כבר כמעט רוב החיים הבוגרים שלי. אבל זרים זה עדיין אותו דבר כמו פעם. כמו שלפני המון שנים, כשהילדים שלי היו קטנים, והלכתי לאספת הורים, וכל הורי היה צריך לומר במה הוא עוסק. כשאני אמרתי במה אני עוסק, האימא שישבה לי מיני זינקה מהמקום, תוך שבריר שנייה היא הייתה בצד השני של החדר. אז זה התגובה הקיצונית. ומצד שני יש את האנשים שמאוד מאוד סקרנים, מאוד, זה מאוד מרתק אותם, רוצים לשמוע, רוצים לדעת, שואלים שאלות.
כל מגוון הקשת.
כן.
אלי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
בבקשה, אותי, שמחתי להיות
אותי
כאן.
זה היה, אותי זה ריתק, זה היה ממש מעשיר.
שמח.
תודה לאלי שלכת נותני החסות שלנו, ותודה לצוות עושים היסטוריה, איתמר סוויסה, עורך התוכנית, רן לוי, העורך הראשי, ודני תימור, המנהל העסקי. אני אלון נתיב, ואנחנו נתראה בפרק הבא.